טוב, שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו נשארו לנו עוד כמה עוללות כאן בקרח שאולי נחזור אליהם בהמשך, אבל רציתי שנלמד משהו יותר מסיבי, נקרא לזה כך, יותר כי התעסקנו בכל מיני עוללות לאחרונה, והכוונה למאמר תחיית המתים. מהדורת הרב שילת שין למת. יש לך ספר יורם? כן, שין למת. בסדר. אני מוכרח לומר שהרב שילת השתמש כאן בתרגום של רבי שמואל אבן תיבון, שהיה בן דורו של הרמב״ם, הוא תרגם את מורה הנבוכים, אבל התרגום הוא קצת כבד לנו היום, הוא בסגנון ימי הביניים. דווקא התרגום של הרב קפח הוא יותר נוח, הוא בסגנון בן ימינו. הסיבה שאנחנו משתמשים במהדורה הזו ולא במהדורה הזו היא ש... לא, אבל שני אנשים שמתרגמים אותו טקסט, לא יצא אותו דבר. אם לפני 800 שנה תרגמו טקסט, תרגמו אותו בסגנון של לפני 800 שנה, בינתיים גם הסגנון של העברית השתנה, ולכן הוא קשה לנו היום. זה לא שכל אחד עושה מה שהוא רוצה, אבל בתרגום מטבע הדברים, יש מילה אחת בערבית שאתה יכול לתרגם אותה לשתי מילים בעברית, ולכן זה לא יוצא אותו דבר. הסיבה שאנחנו משתמשים במהדורה הזו, כי יש בה יותר אגרות, יש בה פריסה יותר רחבה מאשר המהדורה הזו, אבל דווקא מצד נוחיות הלימוד, לפעמים תרגומו של אבן תיבון צריך תרגום, אבל נתמודד. בסדר. פותח הרמב״ם ואומר, לאבנר יש זה, לראובן, כולם יש, הגי, יש לך ספר? כולם יש, בסדר. זו האיגרת שנשלחה לתימן, כן. בסבג כל אמרי פי, אין בו הם נפתול ועיגש. איפה הפסוק הזה? משלה. כולם נכוחים למבין וישורים למוסעי בועת. אבל הם נכוחים למבין. והם ישרים למוצאי דעת. כלומר, אומר הרמב״ם, אני לא אשם, כל אמרי פי הם בצדק, אין בהם דברים מפותלים ועקושים ועקומים, ובלבד שהקורא הוא מבין והוא יודע למצוא דעת. אודום עורום כוס הדעת, ולב כסילים יגרו איוולת. כן, אדם חכם מכסה את... הדעה שיש בו מצניע אותה, ולב כסילים מפרסם את שטותם. עד כאן בעברית כמובן, מכאן תרגום. אינו רוחוק שיכוונו אדום לבאר עניין הקדומו מן ההקדומות, בלושון מבואור פשוט, וישתדל בו לדחות הספגות ולהוסיר הפירושים הלא נכונים, ויובינו חולי הנפושות, דיינו אנשים עקומים בדעתם, מן הלושון ההוא, הפך האקדומו אשר כיוון לבארו. אדם יכול לכתוב איזה משהו מאוד מבואר שלא משתמע לשתי פנים, ויבינו בדיוק הפוך בגלל חולי נפשי, דיינו בגלל איזושהי מגמתיות שהם ניגשים בה לקרוא את דבריו. והנה הרע כיוסה בזה בדברי השם התעלה, והוא כאשר כיוון אדון הנביאים לא הודיענו בדבר השם, שהוא יתעלה אחד ואין שני לו, ולהוסיר מנפשותינו הדעות הנפסדות ההן, אשר האמינו המשנים, בעלי השניות. ברוכים הבאים. דיינו אלו שמאמינים, נגיד הפרסים, האמינו באל טוב ובאל רע. והתורה באה לצאת כנגד מאמיני השניות. אומר מבאר לזוף הפינו, משה רבנו אמר בשם השם כשהוא מבאר את יסוד אחדות השם, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. והביאו הנוסרים, ראויו מזה פסוק, על שהו אלוה שלושו. ואומרו, אומר השם, ואומר אלוהינו, ואומר השם, הנה לו שלושו שמות. ואומר אחר כן, אחד, ראויו שם שלושו, ושלושו אחד, חולי לו לאל. אז אומר רבם, אתה יכול לדבר על אחדות, וימצאו מכאן ראיה לשילוש. ושהשילוש הוא אחד. אז אם לקדוש ברוך הוא קרא כך, מה רוצים ממני הרמב״ם? כן, וראינו כבר שהוא השתמש בטיעון הזה, הוא כתב לתלמידו שזה שאנשים מסתייגים ודוחים את משנה תורה, גם את התורה יש אנשים שדוחים, אז זה דיו לעבד, שיהיה קרבו. וכשהרע זה בדברי השם, כל שכן וכל שכן שיהיה הרע כיוסבו בדברי בוסר ואודום. כאשר הרע לקצת התפתויים בפירוש דבורנו, בפינו מפינות התורה, ביסוד מיסודות התורה, שאנחנו כיוונו לו עיר על פינות גדולו, שלא היו משג'יחים אלהו, וסיפגו, כן, נכנסו לספקות, מפני זה, בפינו מבוערף, ג'לויו באומו, אין סופק בו. הרמב"ם פה מתכוון לשני היסודות האחרונים, הרי בהקדמה לפרק חלק, שאנחנו עוסקים בה בשבתות עכשיו, הרמב"ם מציב את 13 יסודות האמונה, מה שתומצת אחר כך בפיוט יגדל אלוהים חי, יש אנשים שאומרים את זה כל יום אחרי שחריק, בצורה מקוצרת. אז שני היסודות האחרונים, היסוד ה-12, אולי אני טועה, לא רוצה להגיד מהזיכרון, על כל פנים, הרמב״ם שם בהקדמה לחלק מדבר על הישארות הנפש לעולם הבא ועל תחיית המתים, שזה היסוד ה-13. והרמב״ם בהקדמה לחלק הוא מדבר על כך שהישארות הנפש לעולם הבא, כשהרמב״ם מדבר על עולם הבא הוא מתכוון לעולם הנפשות, עולם שהוא ללא גופים, והרמב״ם שם אומר שאנשים לא מכירים את העולם הזה ולא ערים לו והוא מעריך בו. אז אומר הרמב״ם, אני ניסיתי להביא למודעות את הישארות הנפש אחרי מות הגוף, דיברתי על עולם רוחני מופשט, ובגלל זה אנשים נפל להם ספק שמה אני לא מאמין בתחיית המתים כפשוטה, מה שלא עלה על ליבי. רק תחיית המתים מפורסמת וידועה ופשוטה כי היא גופנית, ולכן לא התעסקתי בה, רק הזכרתי אותה באזכור קצר. היסוד ה-12 זה ביאת המשיח. אלון, אני רואה שאתה בודק. היסוד ה-12 זה ביאת המשיח. וה-11 ושם נזכר העולם הבא, עולם הנשמות. תעביר לי את הספר עכשיו באמצעות דן, נראה את זה. חשבתי שזה 12-13, ואז נפל לי ספק שאולי 12 זה ביאת המשיח. תודה רבה. כן, אז זה לא 12 וה-13, אלא 11 וה-13. והיסוד הוא 11, שהוא יתעלה משלם ג'מול טוב למי שמגיע מסוד התורה, ומעניש מי שעובר על אזהורות ההו, ושג'מולו הג'ודול, מה זה הגמול הכי גדול? הוא עולם הבא, שהרמב"ם מעריך להסביר שזה עולם רוחני. ועונשו החמור הקורף, והיסוד ה-13 תחוית המתים וחבור בארנוהו, הרמב״ם קיצר בו. אז אומר הרמב״ם, אני השתדלתי להאריך בהבהרת עניין העולם הבא, לא במה שקראנו, במה שקדם, ובגלל זה נפל ספק בתחיית המתים. האגרת הזו אחרי פרק חלק, הרבה אחרי. ההקדמה לפרק חלק זה חלק מפירוש המשנה, הרמב״ם כתב את זה בשנות ה-20 לחייו. אלא מה? שהמשנה בסנהדרין מדברת על הרוגי בדין, וכל הרוגי בדין מתוודים ויש להם חלק לעולם הבא. אומרת המשנה, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, אז הרמב״ם מסביר מהו העולם הבא, מעריך בזה. האגרת הזו נכתבת בערך 30 שנה מאוחר יותר, שהרמב״ם בשנות ה-50 לחייו. יש עליה תאריך, היא מתוארכת, והוא מתייחס לדברים שהוא כתב בפירוש המשנה, וגם לדברים שהוא כתב במשנה תורה, בעיקר בהלכות תשובה. עכשיו הוא יפרט. וזה שאנחנו כאשר נחלסנו למה שנחלסנו אלו מן החיבורים בתלמוד התורה ובאור משפוטהו, כיוונו בזה על רצון השם יתעלה לא לבגס סוחור מבני אודום ולא כובד, אלו להישיר ולבאר ולהובין למי שגוסרו הבון אותו, להובין דברי מי שגדומונו מחכמי התורה זכרונם לברוכו, לפי מה שחושבנו. הערכנו בזה שהרמב״ם ראה את משנה תורה בעיקר, וגם את פירוש המשנה, כמתווכים בין כל הספרות התלמודית לבין הלומד הממוצע בן זמנו, שכבר לא מוצא יד ורגל לא בגמרא. ונראו לנו שאנחנו גרבנו והגלנו עניונים רחוגים עמוגים, וגיבסנו וחיברנו עניונים מפוזרים ומפורדים. אומר הרמב״ם, שני דברים עשיתי. קודם כל בארתי באופן פשוט, בלי מחסומים של שפה ושל מושגים, עניינים עמוקים, ולא רק שפישטתי עניינים עמוקים, אלא גם ובעיקר קיבצתי דברים מפוזרים, כי הספרות התלמודית היא לא כל כך מסודרת, היא אסוציאטיבית, היא נאמרה בעל פה. ויודענו שאנחנו מרוויחים על כל פונים, והוא שאם יהיה הוא עניון כמו שחשבנו הוא, מיותנו מגילים ומגורבים ומגבסים, מה שלא עושו כיוסבו אחד ממי שגדומונו. עוד פעם, הרמב״ם הוא מכיר בערך המפעל שלו, הוא אומר אף אחד עוד לא עשה מהפכה בעולם ההלכה כמו שאני עשיתי, והוא צודק. אז אם באמת עשיתי מהפכה, כבור עולתו ביודנו תועלת בני אדום, והג'מול מהשם, קודם כל עזרתי להרבה בני אדם, ויש גם שכר טוב מהשם. ואם אין הדובור כן ולא עולו מדבורנו תוספת באור, ולא הוגל על מה שחיבר זולותינו מן הגודמים, אם החיבורים שלי יתבררו כחסרי משמעות וערך, עולו ביודנו הג'מול מהשם לבדו, ויש לנו כוונותינו ורחמונו ליבו בעי. התכוונו לטובה, גם אם לא הצלחנו להועיל, אבל יש לנו שכר מאת השם. אם יתברר שכל החיבורים שלי, אומר הרמב״ם, פירוש המשנה במשנה תורה, הם לא עוזרים לאף אחד, לא צריך אותם, יש ספרים שנכתבים ואף אחד לא קונה אותם, וגם מי שקונה לא קורא וכיוצא בזה, אז כוונתי הייתה לטובה ויש לי שכר מאת השם. קל וחומר שאם השגתי את מטרתי, אז גם הועלתי לבני אדם, שזה רווח אחד שאני שמח בו, וגם יש לי שכר מאת השם. לא, 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 לא. הוא מתכוון שאם לא עזרתי לאף אחד, אז בסדר, אז יש לי... איך? אם זה לא יהיה רב מחר. אם זה לא יהיה רב מחר. וגם אם לא, וגם אם לא יש לו שכר מאת השם, כי רב מחר, כן, מחירות הוא לא הרוויח עליהם, היו מעתיקים בחינם. כן, כן, אני הבנתי.
הרב, אם אפשר לחדד פה עוד דבר אחד, זה משהו שכבר עלה כאן בשיעורים הקודמים גם כן. בעניין הזה של לימוד הגמרא, כלומר, אחרי שכתב, אחרי שלפחות מהמכתבים משתקף, אחרי שנכתב במשנה תורה, העיסוק בתלמוד התורה מבחינת הרמב״ם הוא לא מקבל... העדיפות שלו לומר, אפשר לוותר עליו.
בתלמוד, לא בתלמוד תורה.
בתלמוד.
כן.
בתלמוד.
כן.
בהלכות לימוד תורה של הרמב״ם עצמו, במשנה תורה...
שליש בתלמוד. שליש בתלמוד.
וזה בהתחלה.
נכון.
אבל לא אומר שזה בתחילת לימוד, אבל אחר כך, עיקר לימודו בתלמוד.
נכון, אתה צודק. אתה שואל יפה, לא נוכל הרבה להאריך פה, כי כבר הארכנו בזה וזה לא הנושא. אבל התשובה שנתנו היא שהרמב״ם התכוון שהיהודי הפשוט שעובד 8 שעות ביום ובערב בא ולומד שעה, הוא חסך לו את הלימוד בתלמוד. אבל תלמידי חכמים שוודאי פוסקים הלכה אקטואלית שלא כתובה בשום מקום, הם חייבים לעסוק בתלמוד, כן? אבל כשהרמב״ם שם כותב תלמוד, זה לאו דווקא הכרך של התלמוד, אלא התלמוד זה לימוד עיוני, זה הכוונה. יש תורה שבכתב, יש תורה שבעל פה שזה לימוד בקיאותי בהיקף, ויש לימוד תלמוד שזה להוציא דבר מדבר. אתה יכול ללמוד גם משנה תורה וזה יהיה בבחינת תלמוד. תלמד נושא, משנה תורה עם נושאי כלים, או שולחן ערוך עם נושאי כלים, זה גם כן בבחינת תלמוד, כל לימוד להוציא דבר מדבר, להעמיק. וסיור זהו עניון הוא אשר הביא הלושון והיוד לחבר בכל עניון שנגעה בו, מה שזוכרנו מן הגיבוס והביאור. דיינו ששמתי לעיני רוחי, התועלת שאני רוצה להביא לבני האדם ואת השכר שיהיה לי מעט השם, זה מה שהביא את הלשון בהוראה בעל פה ובעיקר את היד בכתיבת חיבורים, לחבר בכל התחומים שחיברתי בהם לפי מה שחשבתי לבאר ולקבץ. וכאשר נחלסנו לוזה, רואינו שאין מן הדין, כן, מההיגיון, מהיושר, לחוון למה שנרסהו, כלומר לבאר ולגורב סעיף הידות, ולהניח שראשו נעזובים, שלא אבארם ולא אישיר על אמיתותו. אומר הרמב״ם, הגעתי למסקנה, איך אני יכול לבוא ולנסח ולהנגיש את עולם ההלכה להמוני עמך בית ישראל, ולא את עולם האמונה והמחשבה? זה כמו להתעסק בפרטים, ולא להתעסק בעקרונות. זה לא פחות חשוב, וזה אפילו יותר חשוב. במידה רבה. כן, הגמרא אומרת, דבר קטן, הוויות דאבי ורבה. דבר גדול, מעשה בראשית ומעשה מרכבה. אז איך אפשר את הדברים הללו לא להתייחס אליהם? וכל שכן שכבור פורשנו אודום, שהויו נחשוב מחכמי ישראל, וחי השם, לשון שבועה, יודע או יודע רחלוכו, ונוסו ונותן במלחמתו של התורו, כפי מחשבתו מן נעורו. והוא היה מספק, היה מסופק לו, עם השם ג'ה שם, בעל עין ויוד ורגל ובני מעיים, כמו שבו בפסוגים. ככה כתוב, הנה יד השם הויה, עיני השם הם המשוטטים בכל הארץ, על כן המו מעי לו, זה כתוב, או אינו ג'וף. אז אומר הרמב״ם, ראיתי תלמידי חכמים חשובים בהלכה, שהם מושגי אמונה הכי בסיסיים, כמו סילוק הגשמות מהקדוש ברוך הוא, הם מתלבטים אם זה כך או לא כך. אמנם אחרים, עכשיו תגידו לי, מעולם לא נתקלנו בכזה אדם, אתם צודקים, בזכות הרמב״ם. הרמב״ם עשה מהפכה בתחום הזה, והיום אני חושב שכל ילד מבין את הדברים הללו, אבל לפניו זה לא היה מובן, לפעמים גם לאנשים גדולים. אמנם אחרים שפורשתי מאנשי גסף ארוסות, אני חושב שהרמב״ם פה רומז לארצות אירופה, כך נראה לי, פה סגו לגמרי שהוא ג'וף, כלומר באופן החלטי, אין להם ספק, והחזיגו לחופר מי שיאמר חילופו, וגרואו מין ואפי גרוס. למה הוא מין ואפי גרוס? כי הוא לא מאמין למה שכתוב בתורה, ומה שחזר אמרו, והבינו דרושות מסכת ברוחות על פשוט איהן. לפי פה הרב שילת דוגמה, תפילין דמורי עולמו, מה יכתיבו בהו, במסכת ברכות. אז אם הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, הגמרא ברכות אומרת, אז יד יש לו, ראש יש לו, אתה לא מאמין, אתה אומר שהוא אין לו דמות הגוף, לא גוף ולא דמות הגוף, אז אתה כופר, ואפיקורוס, ככה הם אמרו. לספר כתב תמים של רבי משה טקו, שהוא בן דורו של הרמב״ם, שהוא ככה כותב, הרמב״ם לא דיבר בחלל הריק. וחיוס הבזה שומעתי על גסת אנושים שלא ראיתי, אז יש כאלה שנפגשתי איתם ויש כאלה ששמעתי עליהם מכלי שני. וכאשר יודענו באלו העובדים בגמרי, וזה לא יעזור להם שהם יודעים הלכה עם יסודות האמונה לא בהירים אצלם, ושהם מזגינים וחושבים שם מחכמי ישראל, כן, וחושבים בישישים חוכמה, כל החיים שלהם עוברים ככה, והם הסחולים שבבני אדום יותר טועה דרך מן הבהמות. יכול להיות שהוא מורה הלכה, אבל הוא פחות מפרה ברפת, כך אומר הרמב״ם, ביטוי מאוד קשה, בגלל שמושגי האמונה הבסיסיים ביותר מעורפלים אצלו או מוטעים. וכבור נתמלו מוחום משרעונות הנושים הזגנות ודמיונות נפסודים כנוערים וכנושים, ראינו שסוריך לנו לבאר בחיבורנו התלמודיים איגורים תוריים, תורניים היו היום מתרגמים, על סד הסיפור, דיינו באופן אקסיומטי, לא על סד הוביל ראויו. אומר הרמב״ם, גם בחיבורי התלמודיים, כמו פירוש המשנה ומשנה תורה, שהם חיבורים הלכתיים, צריך לדבר על עיקרי האמונה בצורה אקסיומטית, לא להתחיל להוכיח אותם, זה מורה נבוכים יעשה, אלא דע לך א' ב' ג' ד', השם מצוי, השם אחד, שוללים ממנו את הגשמות, יש שכר ועונש, יש עולם הבא, וכיוצא בזה. כי הבואת הוראויו על השורשים מוהם, שריחו למהירות, למיומנות, בחוכמות רבות, לא ידעו התלמודיים דובור מהן. מי קורא משנה תורה ופירוש המשנה? אנשי הלכה. ואתה צריך עכשיו, כדי להביא להם ראיה, הרבה הרבה הקדמות ומצעים אבני יסוד שהם בכלל לא למדו מעולם, בלוגיקה ובעוד ענפים, פילוסופיה.
למה זה לא מופיע בתלמוד עצמו?
למה זה לא מופיע? בגלל ש... לא, זה כן מופיע. זה כמו שתגיד למה ההלכה שהרמב״ם כתב לא מופיעה בתלמוד. ודאי שהיא מופיעה בתלמוד. הרמב״ם רק סידר את הדברים, הוא לא המציא שום דבר. אז גם בעולם המחשבתי הרמב״ם עשה סדר, אבל התלמוד, בגלל שהוא בלול, הוא אסוציאטיבי, אז קשה לאנשים להגיע למסקנות, והוא סותר את עצמו.
אבל אין סוגיות שבאות לשלול את הגשמות?
אין סוגיות שיטתיות. בתלמוד, בעיקר ענייני דעות ואמונות, הם באים בדרך אגב. יש מדרשי אגדה שהם יותר עוסקים בזה, אבל זה לא שבחזל, הרמב״ם כמעט לא המציא שום דבר יש מאין, לא בהלכה ולא באגדה. הכל הוא הסתמך על התורה שבכתב ותורה שבעל פה, אבל הוא הרגיש שכמו שאנשים חיים בערפל מבחינה הלכתית, בגלל כל הפער הגדול וירידת הדורות שעסקנו בה, אותו דבר גם בצד המחשבתי, ולא יעלה על הדעת שהוא יפתור להם את הבעיה, יגשר על הפער וינגיש להם את ספרות ההלכה, ולא את ספרות האגדה והאמונה, כן, ספרות המחשבה. אבל היא ספרות המחשבה של חז"ל, הרמב״ם לא המציא את היהדות.
אבל מה הקושי פה בעצם שהרמב״ם מציא?
הקושי הוא שאתה רואה שהאנשים הם מבולבלים מאוד, לא יודעים מושגי יסוד.
מה הקושי להציע את המושגי יסוד?
אין שום קושי, הוא אומר שהוא יעשה את זה. הוא אומר, אני ראיתי שזה לא הוגן, כאילו, זה לא יעלה על הדעת, לא שזה קשה, אלא לא יעלה על הדעת שאני אטפל בעניינים לא שוליים, חס וחלילה, אלא היא פרטניים, ולא יתעסק ביסודות. שיהודי ידע את כל הדינים של מה מותר להחזיר על הפלטה, מה אסור, והוא לא יודע אם השם הוא גוף ולא דמות הגוף. אומר הרמב״ם, זה יהודי בכלל? יהודי זה לא טכנוקרט, זה לא רובוט שרק יודע פרטי הלכה. קודם כל הוא בעל אמונה, יש לו השקפת עולם. תראה, הוא מדבר פה על תלמידי חכמים. לא יודע אם מהשורה הראשונה...
זה מופיע בתלמוד הדברים האלה. שהוא לא המציא משהו.
תראה, אני לא חושב שזה... נכון. הוא גוף, הוא דמות הגוף, נכון?
נהפוך הוא, הם אמרו שהאפיקורוס זה מישהו ש...
בסדר.
זה יכול להיות אם הרמב״ם לא המציא את הדברים האלה.
כן.
אלה תלמידי חכמים, אז זה...
הם תלמידי חכמים בהלכה, כן?
הם היו...
לא, לא.
הם עמדו
גמרא. בגמרא חידושי האגדות של המערשה הם בעוד קטנה. חידושי הלכות בעוד גדולה. כלומר, מדלגים על הגטות. גם היום מדלגים על הגטות. מי מעמיק בהגטות? כמו שבישיבות לומדים הגטות. מדלגים עליהם, נכון? המערשה לא כתב את זה בעוד גדולה ועוד קטנה. כתב הכל בכתב ידו. מדפיסים, זה מראה על יחס. מסוים, זה לא צריך לקרוא.
לא היה
אחרי על הרמב״ם? אני אענה לך תשובה מאוד מאוד פשוטה. אותו דבר אתה יכול לשאול בהלכה. הרי עד הרמב״ם אף אחד לא עשה עבודת חריש עמוק. מה עשה הריף? דבר מאוד גדול. הריף תמצאת את התלמוד, אבל בכל אופן הוא לא סידר אותו מחדש. כן, קח לדוגמה מסכת שבת בגמרא, המשנה מתחילה מדבר מאוד מאוד שולי, יציאות השבת 2 שהם 4, איזו סיטואציה כזו שהיא פשוט קורית בערב שבת, לכן התחילו ממנה. הרמב״ם מתחיל לפרק ראשון, כללי המלאכות, מה זה חייב, מה זה פטור, מה זה מותר, מה זה מלאכה שאינו צריך לגופה. אחר כך פרק שני, מתי מחללים שבת, פיקוח נפש, זה דבר הכי, הכי חשוב. פרק שביעי, אבות, תולדות, אחר כך סבב אחד דאורייתא, סבב אחד דרבנן. סדרנות כמו שהרמב״ם עשה בספרות התלמודית, בהלכה, אף אחד לא עשה לפניו, ואולי גם לא לאחריו. ועכשיו אני אומר לך שאותו דבר גם במחשבה. 13 עיקרים של היהדות, מי סגנן אותם, מי ערך אותם. שוב, הרמב״ם לא המציא שום דבר יש מאין, אבל לכתוב אותם בצורה תמציתית, ממוקדת, מסודרת. כל מה שהרמב״ם נגע זה שיטתיות, זה שם ה... הכל ככה בהיר. עכשיו שוב, זה בכלל לא בא פה למעט מכבודו של אף אחד, כי ברור שזה מאמץ מצטבר של דורות. דיינו, הרמב״ם לא היה רמב״ם לולא הריף ולולא הגאונים ולולא הגמרא. זה ברור שזה כך, אנחנו לא באים להמעיט מכבודו של אף אחד, אבל אתם שואלים האם אף אחד לא עשה עבודת חריש ועמוק כמו הרמב״ם באגדה, אז אני אומר בפה מלא, לא בהלכה, לא בהלכה ולא באמונה. לא, 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 הריף לא טעה בזה, בוודאי שלא. לכן אמרתי, זה לא תלמידי חכמים מהשורה הראשונה, אבל זה תלמידי חכמים שלמדו ויודעים, ודברים כאלה בסיסיים, הם לא יודעים. לא נשכח שבזמנם לא היה חינוך חובה, והיו פערים גדולים בין אנשים, כלומר, עמי הארץ ודאי לא ידעו כמעט כלום, לא בהלכה ולא באגדה. כן, זה לא כמו היום שכמעט כל אחד בית ספר למד, היה בישיבה, תיכונית, הסדר, יודע קצת. כן, בזמנם היו פערים גדולים, ואומר הרמב״ם שאפילו תלמידי חכמים במקצועות מסוימים, במקצועות אחרים, ביהדות, הם עמי ארצות גמורים. יותר טועים מהבהמות, כמו שהוא כותב.
שאלו לא
האמינו בחלק, כן, בשגגה, כמובן, כן, לא רק שהם לא האמינו, כמו שאומר יורם, הם האמינו הפוך, אומרים לך מה אתה מדבר, אתה לא רואה מה כתוב, אתה לא מאמין, שאתה חושב שהוא מניח תפילין, אז איך אתה אומר שאין לו יד וראש? זה כתוב בגמרא, תתמודד עכשיו. כן, כן, נכון, נכון, נכון.
זה היה
חלק
מההשפעה
הקראית גם יכולה? לא, לא. לא, אני לא חושב, לא. זה סתם היה כאילו שהיה חסר מי ש... הקראית
חוסים מהשם
גשם? לא, לא חושב.
הרב, הביטוי דברת תורה בשם בני אדם זה לא...
זה מופיע, אבל איפה זה מופיע? זה לא, מה?
זה לא ביטוי תלמודי?
זה ביטוי תלמודי, בוודאי. אבל כמה פעמים הוא כתוב בתלמוד, אני לא זוכר כעת את המקור שלו, הוא כתוב פעם אחת. והתלמוד מלא מאגדות, שלא על כל אגדה ואגדה אומרים לך, ראה הוזהרת, הזהרה למעיין, דיברה תורה שלשון לאדם. אז אדם נמשך אחרי זה טבעי, הוא נסחף ונמשך אחר הפלסטיקה, התיאורים הגשמיים, כן? כמו שבארנו במורה הנבוכים, אז הנה אתה רואה דן שהאיגרת הזו נכתבה אפילו אחרי חיבור מורה הנבוכים. אז במורה אומר הרמב״ם אני גם מוכיח דברים, אבל בחיבורים ההלכתיים הפופולריים שלי שהם לציבור הרחב, אני לא מוכיח דברים, אני כותב אותם בצורה אקסיומטית. ובוחרנו להיות אמיתות מגובלות עשה להומון לפוחות. מה זה מקובלות? יגידו להם, מאיפה אתה יודע שהשם אחד הוא שהוא לא גשמי? כי הרמב״ם אמר לי, זה הכוונה מקובל. אני לא יודע להוכיח את זה, אבל זה כתוב בפרק חלק. הרמב״ם יודע להוכיח את זה, אני לא יודע. אומר הרמב״ם, לפחות שכל יהודי ידע את עיקרי האמונה, גם אם לא ידע להוכיח אותם, ידע לדקלם אותם. גם זה טוב. כן, חובות הלבבות באמת זה ספר חשוב, ולא רק חובות הלבבות. שוב, תראה, הרמב״ם הוא לא, אני לא אמרתי שהוא עשה יש מאין. היה חובות הלבבות שהוא ספר מוסר, הוא לא ספר מחשבה, חוץ מהשער הראשון, נכון. השער הראשון הוא שער מחשבתי, והוא נשען בעיקר על הנבחר באמונות ודעות של רבנו סעדיה גאון, והיה גם את הכוזרי. נכון, אבל לא הרבה יהודים עסקו בספרים האלה. אני חושב שהם היו פחות פופולריים מאשר היום. בכלל ספרים לא היו נפוצים. ספר בכתב יד צריך להיות בעל אמצעים, שאבא שלך יהיה אדם עשיר כדי שיהיה לך יכולת בכלל לקנות כזה ספר. היום שכל המידע שבעולם נגיש, לכל... אני אומר לך, תוריד לי את המאמר של לנגרמן, אתה שולח לי את זה מחר בוקר אני קם, אני רואה שזה כבר אצלי במחשב, וזה לא היה אז. יש מגזרים מסוימים ש נכון שלומדים דברים מאוד מסוימים ולא
תלמידי חכמים לא היה
אני הרמב״ם לא אמר שכל תלמידי החכמים שבדורו הם יותר טועים מהבהמות. אומר נתקלתי גם בתלמיד חכם שדברים גם בכזה דבר נתקלתי, כן. היום אתה לא נתקל, היום אני ממש כאילו פה בשבת שאנחנו לומדים יש שאלות כל כך יפות ואנשים ככה, אני אומר, אני משתאם, לא למדתם את זה לבגרות, זה לא היה בחומר, זה לא היה בזה. כאילו, איך יכול להיות שהיום יוצא מישהו מהחינוך הדתי, 12 שנות לימוד, נגיד שהוא לא ימשיך בישיבה, אחרי התיכון, 12 שנות לימוד, שהוא לא יודע לדקלם בעל פה בשתיים בלילה, מה הוא למד? את 13 היסודות. אם זה לא בליבה, אז מה כן בליבה? אז טוב, לא יודע, זה כן היה בחומר לבגרות, לא היה, המורה אמר תקראו לבד, תשלימו בבית, אז שר החינוך כן הכניס, הוציא את המקצוע לפי הגרלות שעשו על הבגרות. איך אפשר לתלות את זה בזה? זה דבר שכל שנה היה צריך ללמוד אותו בכיתה א' ברמה שלה, ובכיתה י' ב' ברמה שלה, וגם אחר כך בישיבת הסדר וגבוהה היה צריך לעסוק בזה, וכל החיים צריך לעסוק בזה. היום זה לא ככה, עם כל שכבר הרמב״ם לפנינו וזה וזה, אז אני שמח על השאלות שעולות פה בשבתות, אבל באמת זה מראה כמה הדברים הללו הם הדברים הכי חשובים, הם הכי מוזנחים. כי הם לכאורה טריוויאליים ומובנים מעליהם. ברוך תהיה, בסדר גמור. אני מוכרח לומר שגם לי זה מאוד חשוב, אני חוזר על זה כל פעם, לי באופן אישי, לחזור על זה כל פעם, וזה זה דברים מאוד חשובים, זה דברים שאף פעם אתה לא גומר איתם, תמיד צריך לחזור ולרענן אותם. לא, 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 אין בעיה, אתם רואים שאני נהנה, זה להפך.
יש גם עניין שמי שיודע, יש לו יותר
נכון, 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 בדיוק, נכון, כמו זה מה שאומר המסילת ישרים. המסילת ישרים אומר שלמה אנשים לא עוסקים בנושא תיקון המידות שהוא כל כך קריטי, כי זה דבר מאוד פשוט. מה, זה ברור שאסור לכעוס ואסור להתגאות, נכון? זה ברור, אז מה שדבר על זה, זה בקונצנזוס, ולכן הדברים הכי חשובים הם הכי מוזנחים גם, כי הם טריוויאליים, נכון?
הרמב״ם במהלך האיגרת, הוא מפנה את האנשים גם לספרים
האלה? מה, לחובות הלבבות ולכוזרי? לא, פה הוא לא יציע כלום, פה הוא רק מדבר על תחיית המתים. פה הוא רק עושה סקירה של מה הוא עשה. בספרים שלו הרמב״ם לא מרבה להזכיר את קודמיו. לא, למרות שללא ספק הוא שאב מהם. לא יודע למה.
לפעמים שהרמב״ם כותב פה, לפחות נותן לנו הרגשה שפחות יותר מ-50% מאמינים שהקדוש ברוך הוא יש לו גוף.
א', יכול להיות שזה היה נכון, אני לא יודע, אני לא היסטוריון ואני לא יודע, אולי, יכול להיות, לא יודע, לא כתובים פה אחוזים, אבל ללא ספק, וזה אמרתי לכם מקודם, לפני הרמב״ם זה היה הרבה יותר חמור מאשר אחרי הרמב״ם. הרמב״ם עשה מהבחינה הזו מהפכה. זה שוב, הוא לא המציא יש מאין, הוא לא שינה את היהדות, אבל הוא יישר קו, הוא ביסס, כן, הביא למודעות. זה שכל יהודי היום אומר יגדל בליל שבת, או אחרי התפילה בשחרית חוזר ה-13 עיקרים, אז הוא, ושהם בכלל מקובצים באיזשהו מקום, בהקדמה לפרק חלק, אז זה כבר נותן הזדמנות, צ'אנס ליהודי לדעת מהי היהדות שהוא נמנע עליה, כן?
יכול להיות גם שבתקופה של הרמב״ם, כשהוא עסק במורה נבוכים, שזה הרבה מאוד שאלות פילוסופיות.
כן.
יכול להיות שבעידן ובתקופה שהפילוסופים מעמים אחרים, התעסקו גם כן בתורות האלה בסין הזאת להבין כל מיני דברים וכאלו ואחרים. אז יכול להיות שבגלל זה אנשים הייתה נגיסות, היה להם פחד מסוים להתעסק בזה כדי לא לצאת איזה...
יכול להיות. היה גם התנגדות לפילוסופיה, בוודאי. וחלקה גם מוצדקת. וזוכרנו בפתיחת חיבור המשנו, דיינו בהקדמה לפירוש המשנה, עי גורים ראויים להאמין בנבואו, ועי גורי הגבולו, דיינו הקבלה התורה שבעל פה, ומה שיתחייב שיאמינה הוא כל רבוני בתור ראש הבעלפה. ההקדמה לפירוש המשנה היא בעצם מבוא לתושבע. היא עוסקת בנבואה ובמהי המשנה, איך השתלשלה התורה שבעלפה. ובארנו בפרג חלג, שזה במסכת סנהדרין, פירוש המשנה, שור ראשים נתלים בהתחלו ובג'מול. מה זה ההתחלה? רצוני לומר מה שיתולה בייחוד, ההתחלה זה הכוונה הקדוש ברוך הוא, שהוא עילת העילות וסיבת הסיבות, ובגמול בועל המבוא עם שאור פינות התורו. וכן עושינו גם כן בחיבור הג'ודו למכונו משנה תורו, אשר לא יכירו מעלותו אלו המודים על הועמך מאנשי הדות והחוכמו, כי יש הרבה שלא יפרגנו, כי כמו שראינו הם לא יודו שהם צריכים לו בכלל וש יש לו משמעות, כשהיה לו המשכל טוב, והקורו בדרכי החיבור, וידיעו בפיזור הדבורים מוהם אשר גיבסים, ואיך סדרתים. רק מי שמכיר את הספרות התלמודית, ויודע איזה מאמץ עשיתי כדי לרכז את הדברים, ולמיין אותם, כן, בשבת לפעמים בבוקר אנחנו לומדים משנה, אנחנו רואים משנה אחת, בבבא קמא, הרמב״ם יפסוק אותה להלכה, חלק בנזקי ממון, וחלק בחובל ומזיק, וחלק בהלכות עבדים, כי המשנה היא אסוציאטיבית, היא מתגלגלת, ודבר אחד מזכיר דבר אחר, והרמב״ם ממיין את הדברים, וכו'. וכיווננו בזה, וזוכרנו בו גם כן במשנה תורה, כל העיגורים התוריים והתלמודיים, כל ספר המדע, שזה הספר הראשון ממשנה תורה, מדבר איתך על עיקרי האמונה. וחיוונו בזה שיהיו אלו הנגרועים תלמידי חכומים או חכומים או ג'אונים או כמו שתרסה שתגרועים, מעיר פה הרב שילד שלא ספר יש פה איזה ציניות כזו, בונים סעיפיהם על שורשים תלמודיים ותהיה תורותם סדורו על פיהם ותלמודום כולו עולה ביודום. אני רציתי שיהיה קונסטרוקציה, מבנה הלכתי מוגדר מאוד, ולא פחות מזה, וכל זה נבנה על איגורים תוריים, שיהיה לאדם גם השקפה אמונית מבוססת וסדורה, ולא ישליחו ידיעת השם אחרי ג'וום, אבל יושימו השתדלותום את ג'דולו וזריזותום על מה שישלימם ויגור אבם על בוראום, לא על מה שיוביל לחשוב בו המשלמות עשה להומון. אומר הרמב״ם שמה שמשלים את האדם זה בראש ובראשונה השקפות נכונות ומידות מתוקנות, ופחות אקורבטיקה פלפולית שאולי מאוד מרשימה. אנשים הולכים לשיעור ואומרים, וואו, וואו, איזה שיעור, אתם לא הבנו שום מילה, איזה שיעור, וכו' וכו'. אומר הרמב״ם, לא תמיד זה הדברים היותר חשובים. כן, כבר כתבו על זה הפוסקים, שהרב בא לדרשת שבת הגדול, הוא צריך להשאיר את כולם פעורי פה, שאף אחד לא הבין שום דבר מרוב הזה. אומר הרמב״ם, לא זה העניין, העניין הוא באמת, תלמד דברים שבאמת הופכים אותך ליהודי יותר טוב, וליודע השם אמיתי, ולא דברים שנחשבים בעיני ההמון. לא, ודאי שלא. בפירוש, חלילה וחס, בפירוש הוא אומר הפוך כמה וכמה פעמים, שוודאי שחזל ידעו את הרמב״ם, רואה את עצמו כאוחז ושולג לימתם של חזל. הוא רק מה? הוא מדבר על חכמים בני דורו מסוימים, גם כן אמרנו, לא מהשורה הראשונה, הוא לא כותב את זה לא על עריף, ולא על ריהל, ולא על רבנו בחיה, ולא על רסג. והיום יקלה לשורש עמוהם, הרמב״ם לא ייסד את היהדות, הוא גם לא ראה את עצמו כמייסד. אברהם אבינו ייסד את היהדות, משה רבנו, ורבי יהודה הנשיא, ורבי עקיבא, וכו'.
הוא כן היה חושב שיש איזשהו פספוס בסדר.
לא, אני לא חושב, ראינו מפורש, הוא אומר בהקדמת משנה תורה שבזמנם אנשים הבינו את זה, הבינו את השפה, הבינו את צורת הלימוד, והיום כשאם שעוברות שנים ודורות ומקומות אחרים וכו', הספר שהיה נגיש וקרי הופך להיות ספר חתום וסתום, וכבר פחות ממלא את יעודו.
מצד שני, התוצאה לפני הרמב״ם, אנשים נגידו
לא הבנתי.
במבחן התוצאה, שני הרמב״ם, אנשים עדיין לא ידעו שהקדוש לא פועל
או תמותגו. כן, אבל הרמב״ם טוען שזו הייתה נסיגה, לא שבזמן חזל זה היה כך. זה היה נסיגה, כמו שהייתה נסיגה הלכתית, הייתה גם נסיגה, הייתה גלות, עם ישראל התפזר, היו הרבה רדיפות ושמדות וכזה בזה, הוא מתאר את זה, הוא מדבר על ה... קטסטרופות הללו, באיזה פלא גדול שעוד בכלל נשאר משהו מהתורה. לא, לא רק, לא רק. הוא כותב, תחפו צרות את הכל, וגלינו גלות אחר גלות.
לא, אני יודע מה, בהיגרת הזאת, הוא אומר חלק, כמו שאם לא הבינו את השילוש הקדוש, אז לא מבינים את זה, לא מבינים את זה, אז גם יתפקו לו.
כן, אבל ממה נובעת חוסר הבנה? הרבה פעמים אינו דומה מצב שכל עם ישראל נמצא בארץ ישראל, תחת גפנו ותחת תאנתו, ואז אפשר להגיע להישגים רוחניים גבוהים יותר, למצב שבו יהודים נרדפים על נפשם ומפוזרים בכל קצווי תבל, כלומר, אז ודאי שזה גרם לירידה רוחנית בישראל. העונש הכי גדול של הגלות זה ועבדה חוכמת החמיו, ובינת נבוניו תסתתר, וישוטטו לבקש את דבר השם ולא ימצאו, זה כבר כתוב בנביאים. לא הרמב״ם המציא. העונש הכי גדול של הגלות זה לא הרדיפות הפיזיות, זה הנסיגה הרוחנית שקורית בעקבותיהם. כן? והוא יום יקלה לשורש עמוהם אשר העירונו עליהם העולם הבא, והחילונו לספר באמיתת העולם הבא, והערכנו בו, וזוכרנו ראויות דברי הכתוב וראויות דברי החכמים זכרונו לברכו עולו, ופרשנו מה שראוי לאנשי החכמו לפורשו. כי הרמב״ם שם מתלונן בהקדמת פרק חלק שאף אחד לא חושב על העולם הבא, לא... היום דרך אגב כולם, תגיד היום עולם הבא, איך אנשים מבינים מה זה עולם הבא? עולם הנשמות, נכון? ישר ועולה להם ככה, זה מושג רמב״מי, הרבה לא מבינים ככה, וכנראה שלפני הרמב״ם, הרמב״ם אומר, אף אחד לא מדבר על זה, כולם מדברים על המשיח, על תחיית המתים, על הישארות הנפש לעולם הבא, אף אחד לא מדבר, כי זה מופשט, זה לא גשמי, זה, מה זה קיום, איפה הן נמצאות, מה הן עושות, הנשמות הללו וכו'. הוא אומר שאף אחד לא מתעסק בזה, ולכן אני אעריך בזה, הוא כותב שם בפרק חלק, למדנו את זה. ובארנו בפרק חלק, והודענו הסיבו אשר סומתנו לחוון, לבאורו עולם הבא מבלתי תחיית המתים. למה אנחנו מתמקדים בעולם הבא ולא בתחיית המתים? ואומרנו שאנחנו לא ראינו בני אדם נושאים ונותנים רק בתחיית המתים לבד, היוגומו ערומים או בלבושיהם. וכי עושה באלו השאלות, יש הרבה שאלות פיקנטיות, האם המתים יקומו עם התכריכים שהוא נקבר, או עם הבגדים שהוא היה רגיל להסתובב בהם, או שיקומו ערומים ואז ילבישו אותם, האם, ויש עוד, הוספתי עוד שאלות שעלו, האם אישה שהתאלמנה ונישאה לבעל אחר, למי תשוב? אומרים אליך וישוב אל אישי הראשון, כך אומר הושע. שאלות מעניינות, באיזה גיל הם יקומו? כל אחד יקום בגיל שהוא נפטר, אז יכול להיות שהבן יהיה יותר מבוגר מהאבא שלו, נכון? מעניין, שאלות מאוד מעניינות, באמת מעניינות, אני אומר את זה בציניות, אבל הרמב"ם אומר, הן מעניינות אבל הן לא חשובות, כי על השאלות האלה הקדוש ברוך הוא צריך לענות, לא אתה. לכן תשאיר את זה לקדוש ברוך הוא, הן פיקנטיות, הן עסיסיות, אבל הן לא חשובות. תאמין בעיקרון של תחיית המתים, וזהו. אמנם העולם הבא, ומה עניינו, ומה צריך לעשות כדי להגיע לעולם הבא, שכוחו הוא לגמרי. ועוד שאנחנו בארנו שום מגילינו שתחוית המתים היא פינו מפינות תורת משה רבנו עולו ושלום. זה העיקר ה-13. ושאינו התכלית או האחרונו. אבל התכלית או האחרונו, דיינו הגמול הנעלה ביותר, היא חיי העולם הבא. אולי נגיד פה כמה מילים שבאמת לפי הרמב״ם תחיית המתים זה מאורע עתידי באיזשהו שלב בהיסטוריה של העולם, אבל הוא מאורע זמני. דהיינו אומר הרמב״ם שגם אלו שיחיו בתחיית המתים ימותו אחרי אריכות שנים ויחזרו לעפרם, ובעצם השכר הנצחי זה בעולם הנפשות, שלא הרמב״ם קורא העולם הבא. לא, הוא כותב שיאריכו ימים, הוא כותב שיאריכו ימים כי יהיו רק צדיקים יחיו בתחיית המתים, זה יהיה עולם אידיאלי, אבל בסופו של דבר חומר הוא קלה, לפי הרמב״ם אין חומר נצחי, ובסופו של דבר הגמול האופטימלי זה בעולם הנשמות, לא בעולם התחייה. כן, כן, כך כותב הרמב״ם. נכון, מצוין, שאלו את זה כבר, שאל מישהו, לא זוכר מי זה ששאל, אם ככה זה עונש, למה לחזור, אמר מישהו בלשון קצת בוטה כזו, זה עונש? כי חכה, אל תענה תשובה, אני אגיד לך את השאלה. הוא אומר, לקחת אדם שנהנה מזיו השכינה, חוץ מכבודכם, להיכנס פה למחראות, שיש לו שלשול או קלקול קיבה, הוא יגידו, שמה החזרת אותי לפה? אני מסכים עם טל, והוא לא שאל, הוא לא ראשון, נכון? השאלה, שאלה. עכשיו תענה, למה זה?
כן. למעלה,
מצוין, אז ענית יפה, והרב שילת עונה כך. הוא אומר שמושג התחייה אצל הרמב״ם הוא מעין מושג הגלגול אצל המקובלים. רק אצל המקובלים זה משהו אישי, שכל אחד ואחד בעיתו ובזמנו, אם יש צורך לבוא ולתקן. אצל הרמב״ם זה מין גלגול קולקטיבי, דיינו מי שיזכה, יגיע פה לעולם התחייה, קודם כל החברה תהיה חברה אידיאלית, כי מי שלא מתאים פשוט לא יהיה פה, כן? ושנית, יכול להיות שגם תהיה לו איזו מודעות למה שעבר עליו, ואז הוא יבין כמה, זה מין כזה הזדמנות לשדרוג מעמדו, נכון? לזה התכוונת? לקראת שיגורו, הפעם לנצח, נכון? אז זו תשובה יפה, אבל השאלה היא שאלה. עכשיו...
אפשר להגיד כאילו שזה המקובלים, תחיית המתים, זה יכול להיות איזשהו
סי
של גלגול. הרבה יכול, אולי
יגיד
שזה כן יכול להיות שזה...
זה אותו עיקרון, כי זה מאפשר קאמבק, תמיד זה מאפשר חזרה ותיקון. רק לפי המקובלים זה משהו אישי.
לפי המקובלים זה קורה עכשיו?
כן.
זהו,
לפי הרמב"ם זה משהו קולקטיבי.
למה אמרת שזה קורה עכשיו, אבל אין לנו ידיעה בזה?
כי תחיית המתים זה כי הרמב״ם לא הוציא את תחיית המתים מפשוטה. תחיית המתים זה שיפתחו קברות ואנשים שהכרת אותם יקומו כפי שהם היו.
אני אומר, אם המציאות הזו קיימת כמציאות, רק עכשיו היא סתומה, היא גנוזה בזמן מסוים, למה לא יכול להיות שעכשיו היא כן מתקיימת?
מי אמר שלא יכול להיות? הרמב״ם, עניתי לכם כבר פעם, שאלו פה ואמרתי, הרמב״ם לא התייחס לגלגול לא לחיוב ולא לשלילה, לפי מה שאני מכיר, בשום מקום. פשוט לא התייחס.
יש התייחסות לזוהר
בגלל הרמב״ם? לא, הזוהר התגלה כמה דורות אחרי הרמב״ם. הזוהר התגלה בזמן תלמידי הרמב״ן. אפילו הרמב״ן עוד לא מזכיר את הזוהר, בתקופת הרשב"א, שזה שניים, שלושה דורות אחרי הרמב״ם. 100 שנה אחרי הרמב״ם. אז ודאי שלא.
יש מי שחולק על הרמב״ם?
כן, 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 כן. לא, תראה, כולם מודים שתהיה תחיית המתים. השאלה, אני אסכם את דעת הרמב״ם ואז נציג את הדעה האחרת. לפי הרמב״ם, תחיית המתים זה משהו חריג, זה לא הטבע, כי בטבע גוף לא חוזר לחיות, גוף מת לא חוזר לחיות, זה משהו ניסי, זה משהו חריג, ולכן גם הרמב״ם לא מעריך בו. הרמב״ם אומר, אין לי מה להעריך בנס. אני לא צריך להסביר לך את הלוגיקה של נס, כי לנס אין לוגיקה. נס זה משהו, מה? כן, הוא אומר, צריך לדעת שזה יהיה. עזוב אותך מכל השאלות הפרטניות והמשעשעות שהעלינו מקודם, תאמין בדבר בכללותו, וזהו, זה הכל. לכן הוא, וזה גם לא דבר נצחי, זה דבר סך הכל שהוא תופעה היסטורית שתהיה, ובעצם העולם יחזור לטבעו שהגופים קלים ולא חיים. לעומת זאת, לעומת שיטתו של הרמב״ם, רבנו סעדיה גאון, והרעבד והשגותיו על הלכות תשובה, ובדורות יותר מאוחרים הרמב״ן, הם סוברים בדיוק הפוך, או הרמח"ל נניח, מי שלמד דרך השם לרמח"ל, הגישה היא בדיוק הפוכה. הכוונה היא, כל גוף שמת כאן, הנשמה נכנסת לאיזה סטנד ביי, לאיזה, לפי הרמח"ל זה, היא הולכת לשיקום בבית לוינשטיין אחרי כל מה שהגוף עולה לה, אחרי הטראומה של 70-80 שנה פה, היא הולכת עכשיו לאיזה שיקום, וגם הגוף הולך למחזור, מתפרק, ואחר כך יחזירו אותם ביחד לחיי נצח בעולם התחייה. כלומר, עולם הנשמות הוא העולם הזמני, ועולם התחייה הוא העולם הנצחי, והוא התכלית האחרונה.
זה משהו גופני, עם נשמה ביחד?
כן.
זה משהו גשמי?
כן, זה משהו גשמי, אבל זה באמת לא גופים, זה נצחי, וזה לא גופים עם מחלות, ולא עם מוות, ולא עם כניסה למחראות, וכמו שאמרנו, אבל הגוף נמצא. כן, יותר נחמד לך, אתה רואה? זה מה שהרמב״ם טוען, שקשה לאנשים לוותר, להזדקות על הציוד. הם רוצים גם את הגוף, הם לא רוצים להיות רק נפש. הרמב״ם אומר, הגוף הוא רק מסרבל. כן. אני לא בטוח שכשאתה מעמת להם תפיסה מול תפיסה, הם יקבלו יותר את הרמב״ם. והראיה יורם, הם מכירים יותר את הרמב״ם. כי באמת, המושג עולם הבא של הרמב״ם תפס יותר, זה נכון. כעולם הנשמות, זה נכון. לא יודע למה, מכל מיני סיבות היסטוריות.
איך הוא יתייחס לזה, איך הוא יעמוד מול הידע של מה יהיה בתורה? התורה ניתנה לבני אדם.
תמיד יהיו פה בני אדם. הבן שלו יישאר, הבן שלו יישאר פה. חיית המתים. כן, העולם הזה, הרמב"ם כותב במורה שאין לעולם הזה סוף הכרחי. הוא יכול להתגלגל מבחינה עקרונית עוד הרבה זמן. כך הרמב"ם כותב. כאילו, יש עולם הנשמות, הנפשות, במקביל לעולם הזה. ותחיית המתים זה נס של נסיעה בניגוד לכיוון התנועה, כי אנחנו מכירים רק שנוסעים מפה לשם. ולא הפוך, שהוא יהיה חד פעמי, זה הכל, ככה רמב"ם מסביר את זה.
למה חיית המתים נפלה באחד מהעיקרים? מה כל כך
חשוב? נכון, שאלה מצוינת. אני חושב שבסופו של דבר האמונה בתחיית המתים, אני חושב שגם הרמב"ם, אני חושב שהוא איפשהו יאמר את זה, אולי לא בצורה כל כך ממוקדת, אבל הוא ידבר על זה. השאלה אם אתה מאמין בתחיית המתים או לא, והשאלה אם אתה מאמין בנס או לא. אז למה לא לקחו את קריאת ים סוף? למה לקחו את תחיית המתים? כי זה לא חוכמה להאמין בנס שהיה. נס שהיה אומרת, כן, היה, למה לא היה? 10 המכות. אתה מאמין אבל שמחר יפתחו הקברות וזה, ואתה לא תגיד, לא יכול להיות, אלא בטח יכול להיות. כל הזמן חיכינו לזה. אז זו השאלה אם אתה מאמין בנס או לא. ואם אתה מאמין בנס, זה אומר שאתה מאמין בחידוש העולם, שהוא לא קדמון. לכן זה כן קשור לעיקרי האמונה. מה, המתים שחייה חזקל, הגמרא יש מחלוקת אם זה כפשוטו, או שזה רק משל לתחיית ישראל אחרי גלותו. אבל גם אם כן, גם אם תגיד שזה כפשוטו, לא חוכמה להאמין בנס שהיה. אתה אומר כן, היה. אתה מאמין שיהיה מחר בבוקר? זו החוכמה. לכן הוא הציב דווקא את תחיית המתים. אני לא יודע אם הקדוש ברוך הוא דמוקרט, אם הוא ילך לבחירות. הוא יחליט. טוב.
העולם המשיך להיות...
עם הגוף. מה זה מה יקרה לי? הרמה מגיד לך, הגוף זה לא אתה, מה אתה מבוהל? אומרים לך, תחליף חליפה, זה הכל. נכון? נכון? תפשוט את החליפה, אומר הרמב״ם. לא, זה הרמח"ל. הרמח"ל אומר שעולם הנשמות זה שיקום. זה בית לוינשטיין למה שקרה לנשמה אחרי העולם הזה. טוב, אז אני אוי אלוהים אומר לך, לא משהכל יום דבור אמור.
דיברה להישאר חובר.
לא?
דרך תחזור לבוריש.
לפי מי? לפי הרמב״ם זה לא השאלה, מה זה בינתיים? זה לא בינתיים, זה עולם הנצח. השאלה היא הפוכה. לפי הרס"ג מה הם עושות בינתיים?
לפי הרמב״ם, עולם הבא, זה גם איזשהו מעורבה בעצם שיחרץ את המתים.
לא, הוא גם עכשיו, כן? לא, כולם יחזרו, כי הצדיקים שיש להם שכר טוב לעולם הבא, הם גם יגיעו לתחיית המתים. מי שנמצא בעונש נצחי, הוא לא יגיע לתחיית המתים. האגף הלא מתאים, האגף השמאלי לא יגיע, יישאר שם. נכון, בין היתר. התורה לא תשתנה, זאת התורה לא תהיה מוחלפת, זה גם חלק מהעיקרים. שאלה טובה. וכל זה כדי לבאר הסופק את ג'ודול אשר יחושב שאין בתורו לא ג'מול ולא עונש אלו בו עולם הזה, ושלא נזכר בו ג'מול ועונש בו עולם הבא בבאור. הרמב״ם אומר, אני הערכתי בענייני העולם הבא בגלל שבאמת יש קושי אמיתי, התורה לא מתייחסת לעולם הנשמות. התורה אומרת, אם בחוקותיי תלכו, יהיה לכם הרבה עשב בשדה, הפרה תאכל הרבה עשב, תנובת החלב תעלה, אתה תמכור גבינות ואתה תתעשר ותוכל לקנות לך חליפה יפה. כל השכר וכל העונש שבתורה הוא שכר גשמי, ולכן הייתי צריך דווקא להדגיש את השכר הרוחני, והרמב״ם יטפל בזה באגרת. למה התורה כמעט ולא התייחסה להישארות הנפש. בסדר, אבל זה מדרש, הנה, ובארנו מדברי התורו, לפי מה שפרשו לנו המגובולים, דהיינו חזל, שעל קבלתם אנחנו סומכים בתורה שבעל פה, שהתורו כיוונו על התכלית או אחרונו בג'מול, והיא חייה עולם הבא, ועל התכלית או אחרונו בעונש, והיא הקורת מן העולם הבא. אומר הרמב״ם, נכון, אתה צודק אלון, למען יטב לך זה לעולם שכולו טוב, כי בעולם החומר אין טוב אמיתי, וארכת ימים זה לעולם הנצח, זה לא תקבל עוד 5 שנות חיים, כי מה זה משנה בתפיסה נצחית, והיקרת תיקרת הנפש ההיא, זה עיקר הקרת הוא לעולם הבא, ולא לעולם הזה, אבל זה לא כתוב מפורש, צריך להתמודד עם השאלה מדוע, הרמב״ם מתמודד עם זה לקראת סוף האיגרת. ואלו העניונים בעצמם הם אשר בארנו מערכנו בוהם גם כן בחיבור בלכות תשובו, דיינו גם בפירוש המשנה בהקדמה לפרק חלק וגם בלכות תשובה. אבל בפרק חלק בארנו שום כמו שאם סועהו מי שיסתכל בו אחר שערכנו בדבר העולם בו ואומרנו שתחוית המתים פינת תורו, זה יסוד, אין חלק למי שלא יאמין בו בתורת משה רבנו. אמנם אינו התכלית או אחרונו, אלא שיא הגמול זה לעולם הנפשות. וכן בחיבור בהלכות תשובה במשנה תורה, גם כן מונינו מי שאין לו עם חלק לעולם הבא, וכללנו במספור, ואומרנו שם 24. למה אתה כותב שזה 24? תכתוב מי אין לו חלק לעולם הבא. מראותנו שיחסר אחד מן המעתיגים מן המספור אחד, ידלג, ויאמר הוא אומר שלא זוכרנו אותו. אז הרמב״ם תמיד כדי להבטיח את עצמו כותב 24 אליהם חכה עולם הבא, שאם אחד הלבלרים ישמית לא יכלו לטעון כנגדו, hey, איפה תחיית המתים? אתה לא רואה שיש לך רק 23, תחפש איפה 24. ומקלה לו 24 אשר מונינו שום הכופר בתחיית המתים. הרמב״ם פה בא להגיד, תראה איך תלו בי שאני לא מאמין בתחיית המתים, אחרי כל מה שכתבתי לא עזר לי שום דבר. וכאשר זוכרנו העולם הבא, בארנו גם כן שום שהוא התחליתו האחרונו, ואמרנו בזל לא שון, ופה הרמב״ם מצטט את משנה תורה, הלכות תשובה, וזהו הסוחור שאין סוחור רמה לו המנו, והטובו שאין אחריו טובו. ובארנו גם כן שהעולם הבא אין בו מסיעות ג'ופות, אחר שאומרו כן גופים, אחר שאומרו ריבותינו זכרונם לברוכו, שאין בו לא אכילו ולא שפיו ולא תשמיש. חזל אומרים, הגמרא אומרת, בברכות כמדומני, שהעולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה, אלא צדיקים יושבים בעטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. אז הרמב״ם טוען שאם אין בו לא אכילה ולא שתייה, זה אומר גם שאין בו גוף. אז מה זה יושבים? איך הם יושבים אם אין להם גוף? אם אין להם ישבן, איך הם יושבים? אומר הרמב״ם, ישיבה זה תנוחה שמבטאת מרגוע, אדם לא רץ לשום מקום, ומבטאת גם יציבות, שאדם מתיישב, הוא לא יקום כל כך מהר. אז חזל באו לבטא את השכר והעונג והנצחיות של העולם הבא, יושבים, עטרותיהם בראשיהם, הכוונה היא עטרה זה כבוד, זה בעצם הדרגה הרוחנית שהשיג כל מי שיושב שם, שזוכה לשבת שם, והיא תלויה בראש, היא תלויה בדעת השם, שהוא ידע אותו בחייו. אז הרמב״ם מבין את כל הממרה הזו, שלא כפשוטה, לעומת רס"ג, והרעבד ורמחל ועוד, שיגידו לא, זה כפשוטו. הרי העולם הבא לפי שיטתם זה עולם התחייה, זה לא עולם הנשמות. אז צדיקים יושבים, נכון, אין לא אכילה ולא שתייה, זה לא גוף שיהיה לא עייף ולא רעב ולא צמא, אבל הם יושבים ויש להם כתרים על הראש ונהנים מזיו השכינה כפשוטו. לא, לא ישיבה ולא עמידה, זה כתוב לגבי הקדוש ברוך הוא, לא עורף ולא עיפוי. הוא מביא את זה ביסודי התורה, זה משהו אחר. כמו מאליהו וכיוצא בו, הרמב״ם מתייחס לאליהו בהמשך. ומן השגר שיהיו אלו הכלים, דיינו רגליים וידיים, נמסועים לבטולו, חולילו לשם מפועל לבטולו. השם לא עושה שום דבר סתם, כי כשיהיה לו אודום פה ואסתומכו, כן, קיבה וחובד וכלי התשמיש, מערכת הרבייה, והוא לא יאכל ולא ישתה ולא יוליד, יהיה אם כן מסיעותו בטולו ג'מורו. הקדוש הוא לא עושה שום דבר לבטלה, אז לא יכול להיות עולם. הרמב״ם לא מוכן לקבל ציור של עולם שיש בו גוף ואין בו את צורכי הגוף, כי אחרת אין צורך בגוף, כך לשיטתו. הגוף הוא פונקציונלי, הוא בא, כל איבר נועד למטרה מסוימת, ואם אין צורך באכילה, בשביל מה פה, בשביל מה מערכת עיכול וכיוצא בזה. ואין ראוי שיחלוג האדום על הפנינים הו אלו שיש עליהם ראויות שכליות בפשוטי דרושות, שראוי לא אומרום באוזני הנושים בבית הואב. לא רואים כמה הרמב״ם מעריך את הדרשנים של בתי אבלים, שאנחנו גם מכירים אותם מהיום. לפעמים אתה משתאה על הכישרון, איך אפשר לדבר 40 דקות בלי להגיד שום דבר. אז כנראה סדנה דאר אחד הוא, גם בזמנו כך היה, ומיד אני מסיים, ויהי רצון וכך וכך שהמנוחה, אז אומרים לו, זה המנוח ולא המנוחה, שאתה מספיד אותו וכו' וכו'. אז אומר הרמב״ם, אל תקשה עליי ממרות, כן? אל תביא לי עוד, עוד ועוד ממרות. החוכמה היא להבין, לנתח מה אמרו חז"ל, לפצח את העומק שבדבריהם, ולא להרבות עוד ועוד ציטוטים. הנה, תראה, הגענו למשה ואליהו, אבל נשאיר את זה כבר לשבוע הבא, לעזרת השם.
מה הם עשו עם מדרשי חז"ל שלא עברו בגמרא?
מה זה, מה הם עשו? מי עשה?
למדו
אותם, אבל אתה יכול ללמוד אותם גם באופן שטחי, ואז הם רק מבלבלים, הם לא עוזרים, נכון? הם מוסיפים לערפל. טוב, ברוכים.